בוקר טוב, שבעזרת השם לרפואת מור אבי שמעון בן שרה, בעזרת השם לרפואת אברהם בן ג'ולי, לרפואת מאיר בן בתיה, להצלחת מרדכי בן פני, להצלחת כל עם ישראל ולקהילה היקרה בחדנס, כל הישועות מה שנקרא. אנחנו ממשיכים פרק י"ב בתניא בצור ירום של הרב יורם עליו השלום. ככה, אנחנו אתמול דיברנו, הבאנו את העניין של פרעה, שלא הקשיב לקדוש ברוך הוא. אמר להם, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את השם. וגם בהשגחה פרטית, אנחנו בפרשת בו וכולי, ויוצא לנו גם פה ככה, בהשגחה פרטית, ברוך השם. אז אומר פה הרב יורם, אומר, מי מדבר ככה? אומר, איך אתה יכול להגיד, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? אומר להם, לא ידעתי את השם. ואז הוא הביא את העניין פה של הפרק שירה של שלמה המלך שידע את שפת החיות. והראה לנו פה איך אפילו הבהמות וכל החיות וכולי וכלב, איך כולם מודים לקדוש ברוך הוא. אפילו יתוש, עכבר, חמור, כולם אומרים שירה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז לאיזה מקום בעצם הגיע פרעה עד כדי כך, לאיזה גסות רוח? ואמר פה הרב, יש עננים, הענן אפילו שבגודלו הוא אפסי מול השמש. מסתיר את השמש, איך יכול להיות? אם ניקח ענן, אנחנו רואים באמצע היום, פתאום איזה ענן קטן עובר ליד השמש, הוא מסתיר את השמש. איך יכול להיות? השמש כל כך הרבה יותר גדולה ממנו, עוצמתית וכו'. איך ענן כזה קטן? אומר הרב, זה הכוח של הגאווה. אומר, זה מה שעושה גאווה, שמשמור ויציב. ממשיך ואומר, האדמור מגור הסתכל פעם דרך החלון וראה לפניו הר, הר ענק. המשמש שלו שם לב שהוא עדיין ממשיך להתבונן דרך החלון. שאל אותו, האם כבוד הרב מחפש מישהו שם? השמה שלו, של האדמור מגור וכו'. אומר, מה? אומר לו, הרב, אני רואה אותך עומד הרבה. אתה מחפש מישהו דרך החלון? צריך משהו? אמר לו, לא. אבל יש כאן דבר פלא. בסך הכל, גוש אדמה. תראה איזה גובה הוא תפס. מסתכל אדמור מגור, מחוץ לחלון, רואה איזושהי גבעה, איזה גוש של אדמה. הוא אומר, איך יכול להיות שהאדמה, איזה גובה היא תפסה? כאילו איזה גבלה ואיזה דבר. כך זה קורה עם הרבה אנשים. הם נהיו כל כך גדולים, שאין כבר על מה לדבר איתם. אדם קבל תפקיד. אדם פתאום יש לו כסף בכיס. אדם פתאום מישהו מתחיל להחשיב אותו, וואי, איך הוא הולך, איזה הליכה יש לו פתאום ברחוב, איך האדם מסתכל, פתאום הוא מסתכל לצדדים, הוא לא מפספס כלום. ימינה, שמאלה, עוצר, מסתכל אחורה, רק מחפש את הכבוד שיתייחסו אליו ויגידו לו, כל הכבוד שיתפחו לו על השכם. בוקר טוב, אליהו היקר, חודש טוב. אומר ככה, ולא עבר עבירה מימיו, ממשיך ומביא את לשון בעל התניא בהקשר שלנו, שאנחנו, שבעל התניא מבאר את המדרגה של הבינוני, כי הלוואי בינוני, זה מדרגה מאוד 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 גבוהה, היא זהה לצדיק וטוב לו. מה ההבדל שאמרנו, צדיק וטוב לו, ביטל את היצר הרע. אין יצר הרע, וליבי חלל בקרבי, מה שעשה דוד המלך. הבינוני, עדיין הוא נמצא אצלו, אבל הוא לא חוטא, הוא לעולם לא חוטא. וגם אם חטא, נעשה ישר תשובה, הרשימו של החטא לא נשאר אצלו. ממשיך ואומר, ולא עבר עבירה מימיו, שבמצבו הנוכחי, אין לו שום שייכות לעבירות. כלומר, גם אם הוא עבר עבירה כיוון שעשה תשובה, הרי הוא כאילו לא עבר עבירה מימיו, שלא נשאר שום רושם בנפשו מהעבירה. זאת אומרת, הוא מחק את זה בצורה כזאת שאין שום רשימו של חטא ולא יעבור לעולם. כלומר, במצבו הנוכחי אין לו שום שייכות לחטא, גם בעתיד, על דרך שאומר הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כן. ולא נקרא עליו שם רשע, אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו, לשון בעל התניא. שואל פה הרב שאלה. אומר, אם כך, למה הוא לא נחשב לצדיק? אם ככה, למה הוא לא נחשב לצדיק? כיוון שהוא לא הצליח עדיין להוציא את היצר הרע מביתו. צריך לשמוע. אומר, צריך לשמוע את הבת קול שאומרת, וי דאפקה להוא גברה מביתה, כשם שעשה רבי מאיר. מביא עכשיו את העניין פה. כמבואר בגמרא גיטינון בתמוד א', שרבי מאיר במשך שלוש שבתות עזב את הבית שלו כדי להשכין שלום בית בן זוג שהיו רבים ביניהם כל שבת, עד שהצליח להשכין שלום ביניהם. והוא שמע את השטן אומר, וי דאפקה רבי מאיר להוא גברה מביתה. מה עשה לו? רבי מאיר הוציא אותו מהבית, את השטן, הוציא את המחלוקת מהבית. הצליח להוציא אותו מהבית. באופן כזה צריך לפעול. כל עוד שאתה לא שומע את הבת קול הזאת, אל תהיה רגוע. כי אם אתה משאיר אפילו נקודה כלשהי מהיצר הרע, אתה לא יודע מה הוא יצמח לך אחר כך. הנה שאול המלך נצטווה להכות את העמלק ולהמית את כולם, וכך עשה, אלא שהשאיר את הגג. הוא השאיר את הגג, מלך העמלק חי. מה יצא מהגג? יצא ממנו אמן, שאחר כך עשה צרות לעם ישראל. יש היום הרבה אנשים שמחלקים ציונים לאחרים. אומר לו כך, אומר ככה, תאמין לי, הבן אדם הזה צדיק. הוא הולך ישר לגן עדן, תאמין לי, יש לו נשמה קדושה. אף על פי שהאדם הזה מחלל שבת בפרסיה, הוא עבר על כל התורה כולה. הרי זה שלא עבר עבירה מימיו, בעל התניא קורא לו בנוני. אם כך, זה שעובר על כל התורה, מאיפה תבוא לו נשמה קדושה? מה אתם מחלקים ציונים? זה הרחוב, מחלק ציונים. אם בעל התניא קורא לבנוני, כן, שלא עבר עבירה מימיו, אז איך אפשר לבוא למחלל שבת בפרסיה וכו' וכו' וכו', להגיד לו כך וכך. איזה נשמה, צדיק, זה. כן. לכן לא כדאי לאדם לחלק ציונים לאף אחד. גם לא לעצמו. כי עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה. אין הנחתום מעיד על עיסתו, ולוואי שיעמוד במדרגתו. אומרת הגמרא בפסחים קוף י"ד עמוד א', בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך. אחרי שהאדם חטא, הוא נכנס עכשיו לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, וכשהוא הבין שהוא נפל ממדרגתו, הוא היה מה שנקרא במצב נפשי לא טוב. זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? אמר לו, מה, אני והחמור שלי נאכל באבוס אחד? משפיל, באיזה מדרגה הייתי? יציר הבריאה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי, קוץ ודרדר תצמח לך אדמה, איך אני והחמור שלי נאכל מאותו מקום? משפיל. כלומר, כאב לו על זה שהוא והחמור שלו יהיו באותה מדרגה. כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לכם, שם נדקרה דעתו. למה? כשהוא אמר לו, בזיעת אפיך תאכל לכם, הוא הבין שיש לו בזה מדרגה נוספת על החמור, שהוא צריך עכשיו לתרוח, כן? כדי לקבל את הלחם שלו, כדי להוציא משהו מהאדמה. וכמובן זה יהיה בכל דבר, שזה מדרגה נוספת מעל החמור. הרי החמור מקבל את זה. אמר רבי שמעון בן לקיש, אשרנו אם עמדנו בראשונה, זאת אומרת, הלוואי שעוד היינו זוכים לאכול את העשב שאכל שם החמור. כי לפחות החמור מכיר אבוס בעליו, הוא מכיר את מי שנותן לו אוכל. כמו שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. השור יודע מי קונו וידע מי נותן לו את האוכל. יש לו הכרת הטוב, הוא אף פעם לא יבעט במי שמביא לו את האספספת. עכשיו סתם דוגמה. בוא ניקח את החמור ואת השור. כן. סוס יש בו גאווה. עכשיו תיקח את החמור וניקח את השור. שור וחמור. איפה אנחנו נפגשים עם השור והחמור? אז מובא שהעגל היה מפנים של שור וחמור. עכשיו, מה זה שור וחמור? אם ניקח את האות האמצעית של שור, איזה אות אמצעית יש לנו? וו. אם ניקח את האותיות האמצעיות של חמור, מה יש לנו שם? מם וו. כמה זה מם וו? 46. ואת הוו של השור? 52. כלב, כמה זה כלב?
52.
אומר, שור וחמור זה שתי קליפות, והקליפה השלישית שהיא קליפה קשה, שהיא קליפת העמלק, היא קליפה של כלב. אומר, אז אתה מקבל מזה, ככה מביא את זה הרב הרמוני בספר שלו, בבתי להרמוני. יוצא אם כך, שתפקיד האדם הוא לא להילחם בחומר, החומר כשלעצמו הוא טוב, אלא להפוך את החומר שהשם ברא למועיל ולא למזיק. לדוגמה, חומר נפץ הוא דבר נפלא, אפשר בעזרתו להזיז ערים שלמים כדי לסלול שם כבישים, אבל להכין ממנו פצצות כדי להרוג אלפי אנשים, מה ההיגיון בזה? השם ברא בעולם דברים כל כך נפלאים, ובעוונות הרבים אנשים משתמשים בהם לקטל. כמה שכר יש למציל ילד בן יומו? כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ואנשים מטילים פצצות והורגים בלי רחמנות. הם משתמשים בחומר כדי להשחית את הבריאה, ואת זה השם לא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. כלומר, יש מי שיחנך אותו, את היצר הזה. אם אתה עוסק בתורה, אתה תוכל לחנך אותו. התורה היא התבלין שלו. דוגמה נוספת.
על
כן? דוגמה נוספת, על ידי כמה שטרות של כסף אפשר להציל משפחות שלמות. ובמקום זה, אנשים גונזים את השטרות האלה באיזה כספת, שיפתחו אותה רק לעתיד לבוא. הגמרא אומרת, מביאה מעשה במונבז המלך, כבר הבאנו את המעשה הזה, כן? מביאה מעשה במונבז המלך, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת. וחברו עליו אחיו ובית אביו, ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם? אמר להם, אבותיי גנזו למטה, ואני גנסתי למעלה. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנסתי אוצרות נפשות. כל השאלה היא, אם האדם שהוא בעל בחירה ובעל שכל, יודע להפוך את החומר לצורה, או הצורה לחומר. אתה תחליט איך אתה רוצה לקחת את הדברים. האם אתה מוכן לקחת את העיקר ולהכניס אותו לתוך איזה כספת, ולנעול אותו, כן, שיכול להיות גם כל רגע אדם יאסף לבית עולמו, ומה שהוא עצר וגנה זה יהיה תקוע באיזה גוש של ברזל, כן, או ישר לקחת אותו ולתת את זה לאנשים לנזקקים ולהחיות נפשות. חיי נפשות, משפחה שיושבת ואין לה מה לאכול, ומשפחה שהיא בקשיים וכו'. שאתה בא, אתה שם להם את הנייר הזה, אתה שם להם את הנייר, זה שטרות, זה נייר. כשאתה מניח להם את זה, אתה יכול להחיות שם נפשות. אתה באותו רגע, אתה גונז למעלה, זה זכויות, זה דברים, זה עולם ומלואו. עולם ומלואו להציל נפשות. הכל עניין, אם האדם יודע להפוך את החומר לצורה, או צורה לחומר. תפקידו של עם ישראל, וזה למעשה השליחות של כל יהודי בעולם, להפוך את החומר לצורה ואת החושך לאור. ומוסיף רבנו בליקוטי מוהר"ן, ואת הכסילות לשכל, ואת הטיפשות לחוכמה, להיות אור לעולם, בגופו, בממונו, בדיבורו ובעצותיו. אין אדם שנולד ללא צורך, כולנו שליחים של השם, ואין לנו שום דעה משלנו. אוי ואבוי לנו אם יגיע היום בר מינן שיהיה לנו דעה משלנו, כי הכל של השם. להבין את זה, הכל שלו. זאת אומרת, אני צריך להיות בטל לדעה של הקדוש ברוך הוא. זה העניין. אין שום דבר בעולם חוץ מהשם יתברך. כי מלוא כל הארץ כבודו. אין חנן, אין חלל פנוי מיני ומיווה. אין כלום, הכל זה, הכל הקדוש ברוך הוא. כל דבר, הכל, הכל, הכל הקדוש ברוך הוא. מלוא כל הארץ כבודו, הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא. מה זה היה פה שיום שבת הרב אמר איזה משהו על העניין של עם המכות וכולי וזה, העשר מכות. הרי הטבע בגימטריה זה אלוקים. אין משהו שכאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת. אז אי אפשר לתמוע על כלום, כי הקדוש ברוך הוא בכל דבר. הוא בכל דבר. כי הכל של השם, אין שום דבר בעולם חוץ מהשם. הוא במרכז העניינים וכל אחד מאיתנו נמצא שם בצד. בלא שום זכות להביע דעה אישית. וקולה כמה כלא חשיב, זה היסוד. לכן השם אוהב את עם ישראל. בגלל הכניעה שלהם, כמו שאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. הם לא אמרו נשמע ונעשה. הם לא ביקשו לשקול את הדברים או להתייעץ, אלא מיד קיבלו את הדברים ללא עוררין. לכן כשיש קבלת עול, יש הכל ואין שום נזק. כי קודם כל צריך לקבל את העול. הרי בטבע הדברים, מה נגיד? תשמע, כן. בוא תשב אחי, בוא נראה במה מדובר וכו' וכו', כן? אין דסקס, ואחרי זה נגיד לך מה אפשר. מה אמרו המשרד? נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו עושים, אחרי זה נשמע. אנחנו סומכים 100% על הקדוש ברוך הוא. ואיפה אנחנו לומדים את זה? שיש לנו את העניין, שאמרנו כמה פעמים, מובא בספרים וכו', את העניין של תפוחים, נכון? כתוב, מה פריו קודם לעליו, נכון? כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע. למה? מה מיוחד בתפוח? שהתפוח קודם כל יוצא הפרי, רק אחרי זה יוצאים העלים. בטבע הדברים, שיצאו קודם העלים, ואחרי זה יצא הפרי, שהעלים חופפים על הפרי, מגנים עליו. אז הוא אומר, כשם כמו התפוח, מה פריו קודם לעליו, כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע. אומר פה דבר כזה. בא לתניא הקדוש, רוצה ללמד אותנו הנהגה בעבודת השם. שלא נעשה טעויות, שלא נהיה מהאנשים הטיפשים שטועים על מנת לטעות פעם נוספת. אין מצווה למות טיפש. אדם צריך להיות פיקח ולהסיק מסקנות מכל טעות שעושה. כי פעם שנייה אנחנו אומרים זה כבר לא טעות. כשאנחנו עוברים על דבר אחד, הפעם השנייה היא כבר לא טעות, היא כבר בידיים שלך. שואלים גדולי המוסר, כיצד ייתכן שיוסף ניצל? כאשר זרקו אותו לבור שיש בו נחשים ועקרבים, הרי מבחינה טבעית לא היה שום סיכוי שיצא משם חי. גם כשמכרו אותו לישמעאלים, והישמעאלים למדיינים, והמדיינים למצרים, איך הוא הצליח לשרוד תחת ידם של האנשים האלה? גם פוטיפר לא קנה אותו לשם עבדות, אלא לדבר אחר, השם ישמור. רק שהקדוש ברוך הוא סירס אותו. קנה אותו היה יפה, רצה לעשות בו דברים. הוא גם הצליח לשרוד בבית הסוהר 12 שנים. אומרים גדולי המוסר שיוסף לא מת. בגלל שאביו לא הסכים לקבל את הידיעה. הוא אמר, אני לא מאמין, לא יכול להיות שהוא נפטר. השם אמר לי שאם לא ימות אחד מבניי בחיי, אני בגן עדן. אם חס ושלום יקרה משהו, אני בגיהנום. אני לא מאמין שיש לי גיהנום. כלומר, מה הוא עשה כדי שיוסף לא ימות? קודם כל, הוא לא קיבל את הידיעה. הוא מעין לקבל את הידיעה שהבן שלו מת, שיוסף נפטר. דבר שני, כל הזמן הוא התפלל עליו, שהשם יעזור לו בכל מקום שהוא נמצא. לכן כאשר אשת פוטיפר התגרתה בו, הועיל לתפילתו של יעקב ויוסף את מראה, דיוקנו בחלון של אביו, ופרש מן העבירה, כי בכל מקרה הוא התפלל עליו. ובגלל זה הוא לא מת, על התפילות שלו, בגלל זה יוסף לא מת, שאבא שלו התפלל עליו, וגם בגלל זה הוא ראה את הדיוקן שלו. אם הוא היה משלים עם הידיעה שיוסף מת, אם יעקב אבינו היה משלים עם הידיעה הזאת, אחרי כמה ימים היה קורא ליוסף משהו והוא היה נפטר. נמצאנו למדים שאדם יכול להחליט מה תעשה איתו השגחה עליונה. רק הבעיה היא שאחרי שאדם עושה איזה טעות, הוא נופל באיזה שטות, הוא משלים עם המצב. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? זה קורה. ואם כך, הוא מודע לכך שהוא עלול ליפול שוב באותה שטות בפעם הבאה. אסור לחשוב כך. אסור שדבר כזה יהיה בפעם הבאה. כמו שאומר הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה. כאן תמון כוח אדיר בנפש המשכלת הפנימית של האדם. ולכן, האדם צריך תמיד להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבאמית, ולהפוך אותה לאפס, כדי שהיא תדע שהיא צריכה לקבל את המרות של הנפש האלוקית. עד כאן ביאר הרב שאצל הבינוני, לבושי הנפש האלוקית הם לבדם השולטים על גופו של האדם, בכל מה שקשור למחשבה, דיבור ומעשה. בעזרת השם, נמשיך מחר.